ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא מציע דף קוף ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה שנמצאת 15 שורות מלמעלה, לקראת סוף שורות הקצרות של הדף. המקבל שדה מחברו ולא רצה לנחש. ניחוש הוא הוצאת עשבים רעים שצומחים בין התבואה. אז אותו עובד שנקרא לו חוכר, הרש"י על המשנה מציין שהמשנה הזאת שייכת בחכנות ולא באריסות, לא בקבלנות אריס. אז אותו חוכר לא רוצה לנחש, ואמר לו החוכר טוען, מה אכפת לך? הואיל ואני נותן לך את חכירך, הוא פונה לבעל הבית, בעל השדה, מה זה משנה לך מאחר שאני התחייבתי לספק לך סכום קבוע של תוצר, ומה זה משנה מה אני עושה בשדה, הרי אתה תקבל את שלך. אין שומעים לו. החוכר הזה עם הטענה שלו לא מקבלים את זה, מפני שיכול לומר לו בעל הבית, בעל השדה יכול להגיד לו, למחר אתה יוצא ממנה והוא מעלת לפני עשבים. בימים הקרובים יכול להיות שאתה תעזוב, משאיר לי שדה שבו תצמח עשבים, וזה אינני רוצה. עכשיו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים משולשים עם שפיץ מושחר, כתבנו טענות שהחוכר מנסה לטעון כדי שלא לנחש, אבל כל אחד נדחה. הגמרא, אי אמר לבטר האחי קריבנה לה, אם החוכר שמסרב לנחש הוא אומר לבעל הבית, אחרי שאני קוצר אני אחרוש, והחרישה הזאת היא אמורה לפתור את הבעיה שממנה אתה חושש. אומר רש"י בשורה ראשונה מתחת לגמרא, היא אמר לו אני אחרוש אחר קצירה והפוך שורשי העשבים שנותרו בה וימותו ולא תעלה לפניך עשבים. מהי מהדלה? אז מה בעל הבית יכול לענות להצעה הזאת? אנחנו חוזרים לגמרא. אמר לי חיתי מעל יתה בעינה, אני רוצה כעת חיתה טובה שיצמח מתוך השדה, וזה לא, מה שאתה מציע לא יפתור את הרצון הזה. אתה מציע חרישה אחרי הקצירה שאז לא יעלו עשבים בהמשך, אבל כעת אני רוצה שיצמחו חיטים טובים, איכותיים, ואם אתה לא תנחש אני לא אשיג את המטרה הזאת. והיא ממשיך הגמרא, והיא אמר לי זווינינה לך חיטי משוקה, אתה רוצה מה חיטים מעולים מתוך השדה? מה אני מציע לך, אני העובד, אני החוכר, אקנה מהשוק חיטים מעולים ואשלם לך מהם. אמר לי בעל הבית יכול לטעון בחזרה חיטי דערי בעינה, אני רוצה חיטים מתוך השדה שלי. הייתי מציין שיש אמירה גם מופיע בדף ל"ח ליעיל, רוצה אדם בקו שלו מתישת קווים של חברו. אז אם אתה לא תנחש אני לא אקבל מתוך השדה שלי את מה שאני מבקש, חיטים איכותיים. והיא ממשיך הגמרא, והיא אמר לי מנחישנה לך שיעור מנתך, אני אומר העובד, אני לא בא לי לנחש את כל השדה, אבל הכמות שהסכמנו שאני אשלם לך, אותו כמות קבוע של חיטה, אני אנחש שטח כזה בתוך השדה. אני לא אנחש את כל השדה, אבל השטח שממנו אני אשלם לך את מה שסיכמנו, אני אנחש את הקטע הזה, את השטח הזה. המלא, אז בעל הבית גם זה יכול לדחות. כמנסבת שם רע לרעי. נסתכל ברשי, שורה שנייה מתחת לגמרא, מנסבת שם רע לרעי, הרואים סבורים שניחשת, ואף על פי כן היא מלאה עשבים, ואתה מוציא שם רע לרעי, לאדמה שלי. ומחר אם באתי למכור או להוריד לזה אריס אחר, לא יהיה יורד. אז שוב פעם, אתה תעשה כזה, אתה תיצור רושם כזה שהשדה כולה נוחשה בזמן שאתה עשית רק קטע קטן, אבל בעיני הציבור כל השדה עברה את הטיפול הזה, את הניחוש, ומאחר שלא כן באמת, יצמחו עשבים רעים, וזה יטיל על השדה שלי שם רע. הגמרא ממשיכה, והתנן מפני שמלת לפני עשבים. המשנה עצמה אומר, למה לא שומעים לחוכר? בגלל העשבים שיעלו. אומר רשי והתנן, הרי לא שנה במתניתין אלא תנה אחת. המשנה השמיעה תנה אחת מצד בעל הבית נגד העובד, ובשבילה כמר אין שומעים לו, ובגלל תנה הזאת לא שומעים לחוכר, על כן בה תליה כולה. אז אנחנו חוזרים לגמרא, אלא משום דאמר לי, הסיבה שלא מקבלים את הטענות של העובד, דאמר לי, ביזרה דנפל נפל. אנחנו חוזרים לרשי, אלא משום דאמר לי ביזרה דנפל נפל, כל טענתו אינה אלא שמלת עשבים לשנה הבאה, וטענתו לעולם עומדת. הטענה הזאת היא מנצחת. דכי אמר לי קריבנה לאחר הקצירה, כשהוא העובד הנוחר איתן, אני לא רוצה לנחש, כי אני מוכן לחרוש אחרי הקצירה, אמר לי, היי, הבעל הבית אומר לו בחזרה, נהי דאקרית לשורשים, נכון שאתה עוקר שורשים. סוף סוף העשבים שתניח בה עכשיו, עד שיזריעו יפלו הזרים לארץ ויצמחו לשנה הבאה, ולזו לא תועיל החרישה. אני חושש בפני אותם עשבים שאתה כעת משאיר, והאם הם יוציאו מעצמם זרעים שמהם גם החרישה לא תועיל למנוע גידול אותם עשבים לשנה הבאה. המשנה, המקבל שדה מחברו ולא עשתה, אם יש בה כדי להעמיד קרי, חייב לטפל בה. רשי כותב, המקבל שדה מחברו ולא עשתה, תבואה אלא מעט, הוא בא לא האריס למנוע מלהתעסק בה עוד. הוא אומר, לא שווה לי שאין בה עוד כדי תרחו. אם יש בה כדי לעשות, אומר רשי, מתבועתה קרי, ובגמרא מפורש מי שיעורי, חייב לטפל בה, בעל כוחו. והלטה אלה בקבלנותה, בניגוד למשנה הקודמת שהייתה שייך בחכירות, המשנה הזאת שייך בקבלנות, אריסות. למה? דאי בחכנותה, מה לא לבעל השדה אם יחדל לו? מה זה משנה לבעל הבית אם אותו עובד מפסיק לעבוד? סוף סוף חכירו הוא נותן לו, הבעל הבית לא מפסיד, הוא יקבל את הסכום, הסכום הקבוע שסיכמו עליו. רק כשמדובר באריסות, שכאן אנחנו מדברים על אחוזים מתוך השדה, רק אז אנחנו מגיעים לשיעור שמחייבים את האריס לעבוד בכל מקרה. אז הגמרא תברר מהו השיעור הזה. המשנה אמרה דבר שהוא לא, לא 100% ברור, ולכן אנחנו נמתין לגמרא, אבל בינתיים המשנה אמרה שאם השדה היא תוציא כדי להעמיד בקרי, זה מספיק לחייב את האריס להמשיך לטפל, למרות שהכמות הגידול והתוצאה היא באמת מזערי ביחס לעבודה שהוא ישקיע בה. ממשיך המשנה, אמר רב יהודה, מהי קצבה בקרי? איזה מין קביעת כמות זה שאתה אומר קרי? אלא אם יש בה כדי נפילה. מה זה כדי נפילה? אם יש מספיק תוצאה, דהיינו שהוא יכול לחזור ולזועה לשנה הבאה מהתבועה של שנה זו, זה מספיק לחייב את האריס להמשיך לעבוד. הגמרא בנושא שכתבנו בשוליים, שיעור תבועה שמוציא שדה שפחות ממנו חוכר אינו חייב, הייתי מתקן את עצמי, האריס אינו חייב לטפל בשדה. הגמרא, תנו רבנן, המקבל שדה מחברו ולא עשתה, והשדה לא הניבה, אם יש בה כדי להעמיד קרי, חייב לטפל בה, שכך כותב לו, ככה ההסכם בין העובד ובעל הבית. האומר, כתוב מצד העובד, ענה, עוקים ועניר, זה חורש, ועזרה, ואחצות, אחצות זה קצירה, ואמר, ועדוש, ועידרי, עידרי זה זורה, ועוקים קריה, קדמח, וזה מה שכבקבנו, כי זה כאן העיקר של הדיון שלנו, ואני עמיד קרי קדמח, ותיתי אנט, ותבוא אתה, ותיטול פלגה, וענה בעמלי ובנפקות ידי פלגה, אתה תקבל חצי, ואני תמועת העמל וההוצאות שלי גם אקבל חצי. וכמה כדי להעמיד בקרי, מה זה אומר לנו בכמות? אמר רבי יוסי בר חנינא, כדי שתעמוד בהרחת. מספיק תבועה, כשתרים אותו, אתה יכול להכניס פה כלי עבודה שנקרא רחת. אנחנו הוספנו בשוליים ציור שמתאר כף גדול וידית ארוכה. אתה יכול להכניס את הכלי הזה בתוך ערימת התבועה, וזה אומר שיש מספיק כדי לחייב את האריס להמשיך לעבוד. היא באה לו רחת היוצא מהי גיסה, ויש גרסת התוספות כאן או מאי גיסה, האם הכמות שעליו מדברים כדי להעמיד את הערך הזה מצד הכף שאתה דוקר את ה, את ה, את הכף תוך ה, תוך התבועה מצד הכף, מצד הצד הרחב, וזה יהיה, זה ידרוש פחות תבועה מאם מדובר בלהכניס את הידית שהוא צר, וכדי שהוא יכול לעמוד בצורה כזאת, נגיד הפוך, בצד הצר בתוך התבועה, זה ידרוש עוד יותר תבועה. זה השאלה, מהי? ממשיך הגמרא, תשמעו רבי אבוא לדין מפרשה מיני דרבי יוסי בר בחינה, אני שמעתי מרבי יוסי בר בחינה שהוא עצמו אמר התשיעור הזה כדי שעמוד בו קרי, כל שאין כונס שלא רואה פני החמה. זה על מה זה הכונס שלו? צד הרחב. אם יש מספיק תבועה שאתה יכול להכניס, אני אמרתי מקודם את המילה לדקור, כאילו להכניס בחזקה, בחוזקה את הכף, והוא לא יראה פני החמה, אז זה השיעור. אומר רש"י, כונס שלא מביא לשון לועזי, שמשמעו כף בלי בית יד. הרחת, הכונס שלו של הרחת, שמכניסים אותה לקבל התבועה עליה לזרות שאין הוא הפני החמה וצדדי נמי בכלל כונס אם. אז הכוונה שכל הקף ייכנס לתוך התבועה. אם יש מספיק תבועה מהשדה הזו כדי שכמות התבועה יהיה ככה שתוכל להרים תבועה ולהכניס הקף שלו כל כולו תוך התבועה, זה השיעור של כדי להעמיד בקרי. איתמר לוי אמר שלוש סעין, דבי רבי ינאי אמרי סעתיים. מה בדיוק באים לוי ודבי רבי ינאי לומר? יש דיון בספר חוכמת מנוח, אנחנו הוספנו אותו בשולי הדף. האם הם, יש אומרים, ואני אגיד רק את הפירוש הזה, שהם באים לחלוק על השיעור של כדי להעמיד בו קרי, הם נותנים שיעורים אחרים. ואפשר ביחד נסתכל ונתייחס למה שצילמנו בסוף הדף מספר חוכמת מנוח. ניר רבני אין לומר דלוי רבי ינאי מפרשי מלטי דרבי יוסף בר חנינא. זה הגישה הראשונה, שהם לא באים לפרש את מה שרבי יוסף בר חנינא אמר, כלומר כמה שיעור כדי שתעמוד בו ערכת. לוי אמר שלוש סעים, ודבי רבי ינאי אמר שני סעים. דהא מילתא אפשר לברורי ולבדוק, ואין שייך בו פלוגתא, אלא צורך לומר דפליגי רבי יוסף בר חנינא, שהם מביאים שיעורים אחרים ממנו. ואנחנו חוזרים לגמרא. אמר ריש לקיש, סתיים שאמרו, שמענו שדבי רבי ינאי אמרו שהשיעור שהשדה צריך להוציא זה סתיים חוץ מן ההוצאה. זאת אומרת, זה נקרא לזה רווח נטו, לא ברוטו, אלא כי הברוטו יכלול גם את ההוצאות. כעת סימון חדש, ובשוליים תחת הכותרת מבנה אנחנו כתבנו הדגשת הפס הכפול שאנחנו ראינו, הדגשת דבי רבי ינאי, ויש לעיין ברש"י דיבור המתנתם. אגב הופעתו של דבי רבי ינאי כאן מובא עוד מקורות, אנחנו מבליטים אותו עם המעוין, עם השפיץ המושחר. זה עוד מקורות שעליהם דבי רבי ינאי מפרשים שיעורים. ולכן אם אנחנו נתקדם ממעוף הציפור, אנחנו עם תנן הטעם פריצי זיתים וכו', ובשתי שורות מסוף העמוד אומרים, רואים דבי רבי ינאי אמרי סתיים לקורה. זה שיטה שנייה, הוא בא אחרי רבי אלעזר, אבל אנחנו הדגשנו בגמרות המסוימות רק דבי רבי ינאי, כי זה הסיבה שאנחנו מביאים את המשך הגמרא. וכפי שאמרנו מקודם, רש"י בדיבור המתחיל תנן התם שמופיע שש שורות מסוף העמוד, אומר רש"י תנן התם מסכת וקצין וכו', משום עמוד רבי ינאי דמפרש שיעור בכולו הנח מתניתין נקד לו גבי מתניתין דמפרש שיבה דבי רבי ינאי שיעורה. זהו המשך הופעתו של דבי רבי ינאי אחרי שהוא אמר שיעור כלפי משנתנו, מביאים עוד משניות ששם, שעליהם גם מופיע דבי רבי ינאי במתן שיעורים. הגמרא תנן התם פריצי זיתים וענבים. אנחנו נראה בעוד כמה מילים הגמרא תשאל מהי פריצי זיתים, אנחנו נמתין קצת. אז בכל אופן המשנה אומרת פריצי זיתים וענבים בית שמאי מתאמים, כלומר טומאת אוכל, ובית הלל מתארים, מאחר שהם אינם ראויים לאכילה לא שייך בהם טומאת אוכלים. אוכל אנחנו יודעים יכול לקבל טומאה וגם יכול לטמות דברים אחרים, אבל לפי בית הלל פריצי זיתים וענבים הם לא שייכים בתחום אוכלין. ממשיך הגמרא, מאי פריצי זיתים. אמר רב הונא, רשעי זיתים. אמר רב יוסף, ומאי קרא. אנחנו נבהיר תוך כדי המשך הגמרא למה אנחנו מתכוונים, מה זה רשעי זיתים. בכל אופן, מה הקשר בין המילים פריצי זיתים, פריצי ורשעות? אז על זה רב יוסף אומר, ומה יקרא? והנה הפסוק, ובני פריצי עמך ינסו להעמיד חזון ונכשלו. אז רואים פה קשר בין פריצים לכישלון, כמו רשעות. רב נחמן בר יצחק אמר מאחה, והוליד, הוא מביא פסוק אחר, והוליד בן פריץ שופך דם. אז כאן רואים גם כן, פריץ הוא שופך דם, גם רשע. נתייחס לרשי חמש שורות מסוף העמוד, פריצי זיתים, כדי מפרש רשעי זיתים בענבים, שהן לעולם בוסר, שאין בישולן נגמר לעולם. הם לא מגיעים אף פעם להבשלה גמורה. ועכשיו אנחנו שואלים, וכמה פריצי זיתים? רשי מפרש, כמה פריצי, כמה הן מבושלים ועדיין פריצים הן. אנחנו נוכל להבין את זה במתן שיעורים כפי שנראה עכשיו. רב אלעזר אמר, ארבעת קווים לקורה. זה קורה באופן מילולי הוא קרש כבד שמניחים בבית הבד בסחיטת ויצירת שמן זית. כמה היו מאמיסים בבית הבד בבת אחת, שאז מפילים או מניחים את הקורה עליהם? אז השיעור הזה ידוע, אנחנו נתייחס לשיעור הזה עוד מעט, רק שנאמר שאם באותו בית הבד יוצא ארבע קו שמן לקורה, אז זה נקרא פריצי זיתים, למרות שיש יצירת שמן, אבל ביחס לכמות הזיתים השמן הוא מעט מאוד, ולכן קוראים לזה פריצי זיתים. אז רבי אלעזר נתן שיעור מסוים, רבי יענה אמרי שתיים לקורה, זה 12 קו שמן, פי שלוש, ולא פליגי, אין מחלוקת בין רבי אלעזר ורבי ינאי. הבאטרה דמיילי קורה באוללה, הבאטרה דמיילי תלתה קורין באוללה. רואים מיד, קור מול שלושה קורים, זה השיעור פי שלוש, שלושה זה פי שלוש מקור אחד. וראינו מקודם, רבי אלעזר נתן שיעור של ארבע קו שמן, ודבי רבי ינאי 12 קו ששם 12 הוא פי 3 מ-4. אז אין מחלוקת. למה שינוי המספרים? כי באטרה, במקומו של רבי אלעזר, מעלים לבית הבד לפני ששמים את הקורה עליהם, מעלים קור אחד באוללה. אומר רשי, ארבע קווים לקורה שמכניסים בבית הבא מהן כדי שיעור טעינת הקורה בפעם אחת, ואין מוציאים אלא ארבע קווים שמן באוללה. בבלזו דיבר על שמעלים קור באוללה בתפוחה אחת שקוראים סק, ויש מקום שבתי בד שלהם גדולים מכניסים שלושה קורים יחד, ויש מקום שהם מכניסים אלא קור זיתים בטעינת קורה, וישאר רב אלעזר בקטנים ורב אלעזר בגדולים. וסתיים דהיינו 12 קו ותלת הזמני 4 קווים. אנחנו חוזרים לגמרא, תנן תנו רבנן. אנחנו כעת עוברים לעמוד ב', עלו, מדובר פה באדם תמי זב, עלו זב וטהור, באילן שכוחו רע, ובשוחה, שוחה זה ענף, שכוחה רע. תמי, אותו אדם טהור נטמע. הוא נטמע בגלל הזב שלה יחד איתו, ומאחר שמדובר פה באילן או ענף שהם מתנדדים, הם כוחה רע, עוד מעט נראה פירוש יותר, יותר מדויק. מאחר שכן, הנוכחות הזב, נוכחות שלו משפיע על האדם טהור, ובכך נטמע. אומר רש"י בשורה שנייה, תמי הטהור, שכיוון שאילן או שוחה כוחה רע, נכפפת תחתיהן, וכבד או כובד העליון על התחתון, ונשען עליו מכוחו של עליון, ובין זב שנשען על הטהור, ובין הטהור שנשען על הזב, תמי. אנחנו חוזרים לגמרא, דיברנו על אילו האילן או הענף שכוחם רע, היחידה מאילן שכוחו רע, אמרי דבר רביאני, שוב פעם רואים הופעתם, כל שאין בעיקרו, זאת אומרת ברוחב האילן, לחוק רובע, שהוא הגזע שלו הוא כזה צר שאי אפשר לחוק לחקוק ברוחבו רובע הקף. היחידה מסוחה שכוחה רע, אמרי שלקיש, כל שנחבט באחזיונה, כמו לאחוז, אומר רש"י באחזיונה, שנחבט באחזיונה שנתמנת באחיזתה, שאוחז בה תומנה בכף ידו. אז אם הוא כזה צער, אז הוא עודק, זה נקרא ענף שכוחה רע. תנן התם, ממשיך הגמרא, המלך בבית הפרס, על גבי אבנים שיכול להסיט. הם אבנים שלא תקועים חזק באדמה, אלא הם זזים, הם מתנודדים. אז מי שהולך בבית הפרס, קודם כל, זה שדה שהיה קבר בשדה הזה, והוא נחרש. על ידי החרישה התפזר העצמות, אותו מת, התפזר עצמותיו, עצמות וגם התפוררו עצמות עקב החרישה, ולא נשאר עצם, לא נשאר עצמות שלמות, גדולות, אלא חתיכות, והדין הוא שעצם בשיעור שעורה היא יכולה לתמות במגע, אבל לא באוהל. וגם יש הזזת הצבא, העצם, זה נקרא שהעצם ניסית מכוחו, זה גם יכול לגרום תומת מת. ואנחנו שוב פעם נחזור לגמרא, מי שהולך בבית הפרס על גבי אבנים כאלו שיכול להסיט, על האדם ועל הבהמה שכוחן רע, תמי. זה מה אנחנו תיארנו פה, אדם שהיה טהור והוא רוכב על או אדם או בהמה שכוחן רע, אז הוא שהוא היה טהור נטמע. היחידה מאדם שכוחו רע, אמר יש לקיש, כל שרוחבו ועקבותיו נוקשות, כבר נוקשות זו וזו, הביוקיים של אותו אדם תחתון, הוא נקרא אדם שכוחו רע. היחידה מבהמה שכוחה רע, אמרי דבי רביאני, הנה שוב פעם רואים את הפס הכפול, להדגיש דבי רביאני, כל שרוחבה מטילה גללים. בהמה כזאת שאם רוחבים עליה, היא הבהמה תטיל גללים, סימן שהיא חלשה, היא כוחה רע. ובשתי הדוגמאות האלו אנחנו אומרים שמאחר שהאדם כוחו רע או בהמה כוחו רע, ההימצאות אותו אדם שרוכב עליהם זה משפיע על אלו שמרכיבים אותם, הבהמה או אותו אדם שכוחו רע, ומאחר שהם העליון משפיע עליהם, הוא נטמע כשעובר בבית הפרס, למרות שהוא עצמו הוא נמצא למעלה על המרכיבים האלו, הוא נטמע. אמרי דבי רבי ינאי, לתפילה ולתפילין ארבע קווים. לתפילה מהי היא? מה השיעור הזה בקשר לתפילה? דתניא, הנושא מסוי על כתפו והגיע זמן תפילה. פחות מארבע קווים מפשיל לאחוריו ומתפלל. הכובד שפחות מארבע קווים לא מפריע לכוונתו. אבל מה? ארבעה קווים, מניח אגבי קרקע ומתפלל. לתפילין מהי? דתניא, היה נושא מסוי על ראשו ותפילין בראשו, ואותו אדם גם לבוש תפילין. אם היו תפילין רוצצות, אסור. מה זה רוצצות? מתמעכות תחת המסע, אז אסור. ואם לאו, אם המסע הוא כזה כליל, מותר. באיזו מסוי אמרו, מה זה רציצה, איזו כובן, במסוי של ארבעת קווים. תני רבי חייא, המוציא זבל על ראשו ותפילין בראשו, הרי זה לא יסלקם לצדדים ולא יקשרים במותניו, שהוא נוהג בהם מנהג ביזיון, אבל כושרם על זרועו במקום תפילין. יש תפילין של יד ותפילין של ראש, אנחנו כאן מדברים על תפילין של ראש, יניח על זרוע במקום שהיה יכול, שהיה מניח תפילין של יד. משום דרבי שילו אמרו, אפילו מטפחת של המסור להניח על ראש שיש בו תפילין. יש בתוספות מטפחת שלהן רך גריס במקום שלהן של לחם, מטפחת של לחם. וכן נראה, דלא אשכחן לא מוצאים שנותנים תפילין במטפחת, כי אם בכיס או בתיק, אז לכן הוא גורס אחרת. לפי דבי רבי שילו, שאמרו אפילו משהו כליל אסור להניח הראש שאותו אדם לבוש בו תפילין, וכמה? כמה יהיה לפי דבי שילו, כמה יהיה במסוי ויהיה אסור להניח על הראש? אמר הבאי, אפילו ריבה דריבה דפומפדיטה. זה שיעור שדבר שמאוד מאוד קטן, מאוד קליל, גם זה אסור. אומר רש"י, רביע ליטרה, דבר מועט הוא. ממשיכים בגמרא, אבל לא לפני שנסתכל בשוליים תחת הכותרת מבנה. אנחנו רואים פה צורת כתר. שני מקורות שמוזכר בהן שיעור כדי נפילה, והגמרא תשאל בשני המקרים כמה כדי נפילה, והשאלה הזאת מודגש אצלנו בגמרות המסומנות עם פס כפול, אז אפשר לראות בשורה הבאה כזה שאלה, ובעוד כמה שורות אחר כך, בערך בעוד שש שורות אחרי זה, שוב פעם, וכמה כדי נפילה. הגמרא, אמר רב יהודה, מהי קצבה בקרי? אלא אם יש בו כדי נפילה. ככה ראינו במשנה, כשמדבר בשדה שלא מוציאה הרבה יבול, בכל זאת יש כמות מסוימת שהעובד לא יכול לסרב להמשיך לעבוד, ורבי יהודה חלק על התנא קמא, והוא נתן לנו שיעור אחר, הוא אמר, אם יש בו כדי נפילה. אנחנו למדנו את הרש"י על המשנה, אבל כאן הגמרא מתייחסת לזה באופן מפורט. וכמה כדי נפילה? רבי עמי אמר, רבי יוחנן, ארבעה, יש כאן וילנה גאון, הגרא משנה את הגרסה לקווין, ארבעה קווין לקור. רבי עמי דילי, מקודם רבי עמי ציטט את רבי יוחנן, וכאן רבי עמי אומר מעצמו, זה דילי, הוא אמר שמונת קווים לקור. אנחנו נסתכל ברש"י ארבע סעין זרע לקור, ויש נוסח אחר בצד אצל הרשי, ארבע סעין לבית כור קרקע זרע. אומר רשי, לבית קרקע כור, וזה מידת שטח, והוא 1,500 אמה אורך של 50 אמה רוחב. זה השטח, האמת היא זה לא חייב להיות דווקא אורך ורוחב כזה, אלא בסך הכל השיעור של 50 על 1,500 שטח מרובע. אנחנו חוזרים לגמרא, בינתיים אמרנו שאם השדה מוציאה ארבעת קווים לכל קור, זה מספיק לפי רב יהודה לחייב את העובד להמשיך לעבוד. וראינו בגמרא שתי דעות כאילו לכאורה, אבל עוד מעט נראה שהם לא חולקים. רב עמי אמר שזה ארבע, לפי גרסת הגרא ארבע קו לשטח של קור, ורב עמי, זה רב עמי מצטט רבי יוחנן, ורב עמי עצמו אמר שמונת קו זרע לשטח קור. אמר ליה הוא סבא לרב חמה ברי דרבה ברבוע, אז ברלך בשני, בשנים של בשני רבי יוחנן הווה שמינה ערה, האדמה הייתה עשירה מבחינת כוח, מבחינת חומר המזין שנמצאת בתוך האדמה. אז מאחר שהיא הייתה עשירה בחומר המזין, היה מספיק לזרוע, מספיק ארבע קו לזרוע בשדה כזה להביא לידי תוצאות טובות. זה הכוונה בשני דרב יוחנן, שמספיק ארבע קווים כדי לזרוע מחדש והשדה יוציא את התוצאה שלו. ובשנים של רבי עמי, שהאדם היה כחושה יותר, היה צריך שמונה קווים כדי לזרוע שטח של קור. תנן התם, הרוח שפזרה את העומרים, העומרים התפזרו על שדה שהיה בו לקט של עניים. לקט הוא אחד ממתנות העניים, כשקוצרים את התבואה ונופל מאחורי היד שיבולת אחד או שניים, אלו משאירים לעניים. בכל אופן, היה כזה שדה, שאני מבין, קצרו את השדה, והרוח פיזר את העומרים, והעומרים האלו שהיו של בעל הבית, כיסו את הלקט של אותו שדה. אז מה עכשיו ניתן לעשות לגבי העניים? עומדים אותה כמה לקט ראויה לעשות, ונותן לעניים. רב שמעון אומר, נותן לעניים כדי נפילה. דבר נפיל, רב שמעון אומר, אין צורך לעמוד, כי השיעור כבר קצוב. וכמה כדי נפילה? כי אתה רב דימי, אמר רב אלעזר, ויתימה רב יוחנן, ארבעת קווין לקור. ביי רבי ירמיה, כשאנחנו מבין, אומרים לקור, לקור זרע או לקור תבואה, למפולת יד או למפולת שברים. אנחנו נחזור על הדברים האלו. לקור זרע, קור זרע הוא שטח שזורעים בו קור זרע. קור זה מידה, אתה ממלא את המידה הזאת עם שנקראת קור, אתה ממלא אותו עם זרעים, זה מה זה נקרא שטח של קור זרע. אני חוזר עוד פעם, זה שטח שזורעים בו קור זרע. קור תבואה זה שטח שממנה לוקטים קור. אני חושב שזה ברור לומר שכור זרע הוא שטח יותר גדול, אפילו גדול משמעותי, משטח שנקרא כור תבואה, שטח שממנו קוצרים כור. ועוד נתון שצריכים להחליט עליו, למפולת יד או למפולת שברים. כשאנחנו אומרים לכור זרע, שזו שטח שזורים בו כור זרע, האם זה הזריעה על ידי האדם, מעשה ידני, זה הכוונה למפולת יד, שהיד של האדם מפיל את הזרע לתוך האדמה, לתוך אותה שורה, אותו תלם אדמה, או מפולת שברים, זה סידור שמחברים כלי מחורר, ממלאים אותו זרעים, והשור מושך אותו, רשי מסביר שהוא מעמידים את הכלי הזה על המחרישה, והשור מושך אותו ונופלת בדרך החורים שבכלי הזרעים. זה יהיה שטח הרבה יותר קטן, כי כור זרע ייגמר מהר כשמדובר במפולת שברים. אז השאלות האלו נשאלו כשמדובר בארבעת קווים לכור, האם מדובר במפולת יד או מפולת שברים, אז תקו, נשאר ללא מענה. המשנה בשוליים, תחת הכותרת מבנה, כתבנו הפסדי בשדה שבאו בעקבות מכת מדינה. פותרים את החוכר מחובו. אומר המשנה, המקבל שדה מחברו, ואכלה חגב או נשדפה. לפני שנתקדם, נציין דברי רשי, שהמשנה הזאת שייכת לחוכר, כמו שאנחנו אמרנו, ולא באריס. כי אם מדובר באריס, הדבר ידוע שבעל הבית והאריס חוקים במה שיוצא, ואם לא יוצא, אז לא יוצא. כאן המשנה מדברת על ניקוי מחוב, זה שייך רק כשמדובר בחוכר, שהבטיח מראש שהוא יספק סכום קבוע לבעל הבית, אבל אם קרה מה שקרה, אז יש אפשרות לנקות מהכמות. אז על זה מתייחס המשנה. ממשיך המשנה, אם מכת מדינה היא מנקה לא מן חיכורו, אם החגב או השידפון הוא בעקבות מכת מדינה, זה מאפשר לעובד לנקות מהכמות שהוא התחייב מראש. אם אינה מכת מדינה, אין מנקה לו מן חיכורו. אומר רשי, אינו מנקה, דאמר לו, העובד, הבעל הבית אומר, מזלך גרם, מזל הביש הרע שלך גרם לשידפון או אכילת החגבים. רק אם מדובר במכת מדינה, אז הבעל הבית צריך לספוג את ההפחתה, את ההפסד. אנחנו ממשיכים במשנה. רבי יהודה אומר, אם קיבלה הימנו במעות, שההסדר בין העובד ובעל הבית הוא שהעובד ייתן כסף, סכום כסף קצוב, בין כך ובין כך אינו מנקה לו מן חיכורו. גם אם היה מכת מדינה, העובד צריך לשלם את הסכום שסוכם ביניהם. היכי דמי מכת מדינה? בשוליים תחת הכותרת נושא, 1. היכי דמי מכת מדינה? 2. הגמרא תשאל סדרה של שאלות אליבא דאולה במכת מדינה, היינו בזמן שבנוסף לשדה שהוא עובד בה נשתדפו גם ארבע השדות שסביבו. הגמרא, אז שאלה הגמרא איך היא דה ממכת מדינה, אמר רב יהודה, כגון דאישדוף רובה דבגה, רוב הבקעה סבלה משידפון. אולה אמר כגון שנשתדפו ארבע שדות מארבע רוחותיה. לפי אולה אין כאן התייחסות לאזור בכללו, אלא באזור המיידי, מה שמסביב. ועל זה הגמרא בשאלות, כמו שאמרנו בנושא, בדברי הקדמה שלנו, הגמרא תתמקד בשיטת אולה. אמר אולה, באו במערבה. אנחנו כתבנו כאן בין השורות לעיין ברש"י על כל השאלות. אנחנו נראה מילים פשוטות בגמרא, אבל צריכים לפרש על מה מדובר בכל שאלה ושאלה. אז בארץ ישראל, מספר לנו אולה, הם שאלו, נשדף תלם אחד על פני כולה מי. אז יש לנו שדה שסבלה משידפון, ותלם אחד סביב גם כן, אבל מעבר לזה השדות לא נלקו. אומר רש"י, נשדף תלם אחד ולא יותר משדות שהן סביבותיה. אותו תלם כל סביבות שדה זו, כפי שאמרנו, אבל מעבר לזה לא היה שידפון. האם נקרא לזה מסגרת של תלם, האם זה לפי אולה, האם זה נקרא מכת מדינה? ממשיך הגמרא, נשתייר תלם אחד על פני כולם. מהו אומר רש"י, נשתייר תלם אחד כל סביבותיה שלא נשדף. זאת אומרת תלם אחד נשאר בלי, בלי שידפון, וארבע שדות שסביבותיה נשטפו, וגם זו נשטפה. אז המצב הוא הפוך ממה שראינו מקודם, שהשדה הפנימי נשטפה, שדות בארבע רוחות מסביב נשטפו, אבל תלם אחד סביב השדה הפנימי נשאר בריא. מהו? אומר רש"י, מי אמרינא דכיוון דנשתייר תלם אחד על פני כולה שלא לקטה, אין זו מכת מדינה אלא מזלו, ומזלו הרע של העובד. כי אז אומרים, אם זה לא מכת מדינה, הוא לא מנקה לו מנחיחורו, הוא צריך לשלם מלוא הסכום. או דלמה, היי שיהיו עליו כלום הוא, או לאו כלום היא. או אומרים, מה זה? זה כל כך מזערי, אותו שיעור, אותו תלם שנשאר שלם, נשאר בריא, שזה לא נחשב. אלא השדה הפנימי שעליו אנחנו מדברים, והארבע השדות שסביבותיה נשדפו, כולם, זה נקרא ארבע רוחות, ופעולה זה מכת מדינה. אנחנו חוזרים לגמרא. עוד שאלה. אפסיקה בירה מי, בירה לשון בור, ושוב פעם רש"י אומר אפסיק בירה מהו, אם היו ארבע שדות שאין סביבותיה בורות ושאר שדות סביב סביב נשטפו. זאת אומרת מעבר לשדות הסובבות את השדה שלנו הפנימי גם הם נשטפו, רק מה, הארבע שדות או ארבע כיווני רוח שסביב מיידי נשארו בורות, לא טיפח, לא עבדו בשדות האלו בכלל. מי אמרינן ארבע שדות שסביבותיה לא נשטפו? האם אומרים ככה זה אין שידפון, באמת שום דבר לא צומח שם, אבל אין שידפון? או דילמה, אמר לי החוכר יכול להגיד, אם היו זורות אף הם נשטפו, ולכן אני יכול לנקות מהסכום שאני התחייבתי. חוזרת, אנחנו חוזרים לגמרא, שאלה רביעית. אספסתא, ואנחנו ממשיכים לתף קוף וב, מהי? עוד שאלה, זרע אחר, מהי? רש"י, בסוף קוף א עמוד ב', אספסתא היו אותן שסביבותיה זרועות שחת למאכל בהמה ולא נשטפו. והן הפסיקו בין השדובות לזו. כמו שראינו מקודם, היו שדות, יש לנו בנוסף לשדה שלנו הפנימי, היו שדות שנשטפו, אבל לא אלו שהיו צמודות לשדה שלנו, כי באלו מארבע רוחות השדה שלנו היו זרועות אספסטה. מה זה אספסטה? כמו שרשום, זה שחת למאכל בהמה, והם לא נשטפו, אבל הלאה מהם כן נשטפו. האם אלו נחשבים הפסקה, הפסק, או לא? אנחנו גם ראינו בראש דף קובב אמר אלף, זרע אחיר מאי, וכאן רשי אומר זרע אחיר מאי, אם תמצי לומר אספסטה לב הפסקה אי, משום דלב בכלל גזירת פורענות התבועה הוא, תאמר לי אילו תבועה אבי איהונה מישתדוף. החוכר יכול לטעון כך שהספסטה לא בכלל תבועה, ולכן הוא לא נחשב הפסקה. ואם היו זועים אותו תבועה, הם היו גם כן נשדפו. זה אולי טענה בעניין בעניין הספסטה, אבל אנחנו הגמר רוצה להמשיך לברר לגבי זרע אחר. וכאן רש"י אומר זרע אחר מאבי אספסטה, זרע אחר מאי, וכאן כפי שרשי אמר מקודם, שאם היה נזרע תבועה זה גם כן היה נשדוף. מה לגבי זרע אחר? עכשיו יש דיון במפרשים לגבי המשך הגמרא, האם זה הסבר, זה ביאור לגבי זרע אחר, חיטים, חיטי לגבי סורים כזרע אחר דמי או לא. הוספנו בשוליים הדברים הבאים, נקרא ביחד. נראה לי דזרע אחר, אם נגדיר אותו כהפסק, הוא יהיה כך אפילו אם גם הוא נשדף. ובכך ניתן להבין המשך הגמרא חיטי לגבי סורים, אם נחשב כזרע אחר או לא. על הצד שהוא כזרע אחר, אפילו אם הוא גם נשדף, בכל זאת יהיה הפסק. ואם אינו כזרע אחר, אם נשדף, לא יהיה הפסק. ואז רק אם לא נשדף יהיה הפסק. אחר כך מצאתי בספר דבר יעקב אות א' שמביא דברי המרשל בעניין הנ"ל. ועוד שאלה, שאלה אחרונה, כל העולם כולו בשידפון ושלו בירקון. בספר דבר יעקב עוד ב' הוא מרחיב על ההבדלים של הליקויים האלו, שידפון וירקון. אינמי, כל העולם כולו בירקון ושלו בשידפון, מהי? האם זה נקרא מכת מדינה או לא? מאחר שהשדה שלנו נלקה במכה שונה, אז הוא עומד לבד ולא מתחבר במסגרת מכת מדינה. תיקו, וזה נשאר ללא מענה. עד כאן שיעורנו להיום.